Ouais, tout à l'heure.
Café.
Plus à l'œuvre, plus ou quoi? Là, on va. Tobo Kirto. לא אמרו לי אחרת, אז אנחנו ממשיכים כרגיל. אנחנו בפסקה ממדלת, אולי נקרא לפני זה את ממש את הסיום של ממגימל, כשהחבר מתאר למלך את משה רבינו, זה דיברנו פעם שעברה, אז הוא אומר לו בשורה האחרונה, בסוף ממגימל, ושנות העולם מאדם הראשון ועד הנה מה היו. זאת אומרת, משה רבינו גילה לנו את הרצף ההיסטורי מבריאת העולם עד היום. אז ככה הסתיימה פסקה מ"ג. ואז אנחנו עכשיו בואו נראה את מ"ד. אומר לו המלך, אף זה תמוע, האומנם יש אצלכם עניין ברור מבריאת העולם? זו שאלה מעניינת. בואו ננסה טיפה לחשוב עליה. המלך בהלם, אתם סופרים לבריאת העולם? זה מוזר לספור לבריאת העולם? מה אתם אומרות? מה? אז למה הוא כל כך בהלם, מה?
לא, זה מוזר, כי זה לא רלוונטי, כאילו, למה שתספור כאילו?
למה לא? זה העולם. העולם נוצר מתישהו, אז למה לא לספור? את צודקת, מה נפקא מינה לדעת שהיום 5,786 שנה לבריאת העולם? מה זה משנה? אבל המלך בהלם, יש אצלכם עניין ברור בריאת העולם? למה הוא כל כך בהלם? אני הולך לממי שנייה. אכן, רק למניין זה אנו מונים. ולא למה? למניינים אחרים. ואין מחלוקת בזה בין היהודים למין ארץ הכוזרים ועד לארץ כוש. זאת אומרת, כל היהודים בעולם הם סופרים לבריאת העולם. האמת לא ברור כל כך למה זה כל כך מוזר, אבל אם נחשוב טיפה לרוחב, זה מוזר. מי עוד בעולם סופר לבריאת העולם? מה? הנוצרים סופרים ללידת אותו האיש. 2025, מתי הוא נולד? זה מה שהם סופרים. מי עוד סופר איזה עוד ספירות בכלל יש? אני לא מכיר. יש חוץ מ-2025 ותשפ"ה, יש עוד ספירה? סיני? איך הם סופרים? אז לפי מה הם סופרים? הם לא לפי הנוצרים. יכול להיות. אז זה מעניין, זה צריך בדיקה, אני לא יודע. מסתבר שזה לא 5,780 ומסתבר שלא. אז אפשר קצת להבין למה המלך קצת בהלם, כי אף אחד לא סופר לבריאת העולם. איך ספרו פעם? אז אני לא יודע, אבל אני פעם שאלתי איזה דוקטור, אבל גם כל אחת מכירה את התנ"ך. אז 8 שנים למלך שלמה, 8 שנים למלך איזה מלך שלא היה פה. זאת אומרת, ספרו לפי המלכים. המלכים ידעו פחות או יותר מתי הם עלו לשלטון, ולפי השנים של המלך, לפי זה ספרו. המלך הזה, ואחר כך המלך ההוא, ככה ספרו בדרך כלל. אבל אף אחד לא ספר לבריאת העולם. ובאמת, המלך הוא די עמום, הוא מלך, הוא מנהל את החיים, הוא מכיר מה הולך. הוא בהלם. יש לכם מעניין לבריאת העולם? ננסה עוד מעט להסביר למה זה כל כך מוזר לספור לבריאת העולם. אף אחד לא סופר לבריאת העולם. אז למה אנחנו כן סופרים? מה מיוחד בזה? ואנחנו רואים שזה עקרוני. כי זה לא משנה, עם ישראל התפצל לכל קצוות הגלובוס. ובכל קצוות הגלובוס, עם ישראל סופר לבריאת העולם. אין ספירה אחרת. מאוד מעניין, כל בן אדם באופן פרטי הוא גם סופר לבריאת העולם. זאת אומרת, לכל אחד יש יום הולדת, נכון? יום הולדת זה מתי נולדתי. אז כל בן אדם, נראה לי שזה בכל העולם יש יום הולדת, לא חקרתי, אבל נראה לי, בכל הדתות, טוב, לא יודע, לא בדקתי את זה לעומק, אבל אנשים חוגגים יום הולדת. אז סימן שהם חוגגים את היום שבו הם נולדו. אז אנחנו חוגגים את היום שבו העולם נולד. למה אף אחד לא עושה את זה? חוץ מעם ישראל. זה משהו מהותי או משהו מקרי? אז שואל הרי המלך בממבר, וכמה אתם מונים היום לבריאת העולם? כמה? מעניין? תגיד לי מספר. תסתכלו שנייה על פסקה ממזיין, היא לא קצרה, נכון? לא ארוכה, אבל גם לא קצרה. אני הייתי מצפה מספר, כמו שכתוב בהתחלה, 4,500 שנה. זהו. הוא שאל מספר, תן לו מספר. אבל תראו פה בממזיין, יש פה רחבה גדולה מאוד, שלא ברור למה החבר מכניס אותה פה. שאל אותך שאלה, תענה תשובה. אנחנו רואים שעל הדרך הוא מפרט פה עוד כמה דברים שיעזרו לנו אולי להבין למה אנחנו סופרים לבריאת העולם. אז הוא אומר לו פה במזיין ככה, 4,500 שנה, ופירוטן פורש לנו מימות אדם ושת ואנוש עד נוח, ואחרי כן עד שם ועבר, מהם עד אברהם אבין, עד אברהם, ואחרי כן מיצחק ויעקב עד משה עליו השלום. טוב, בשביל מה לכתוב את כל ההיסטוריה? שאלתי אותך כמה שנים, למה אתה עושה לי עכשיו חזרה על שיעור בהיסטוריה? יש כאלה זה מעניין אותם, אבל מה זה קשור פה? אבל תראו מה כתוב עכשיו. אישים אלה היו לפי סדר יחסם הנמשך ללא הפסק. כגרעין הפרי לאדם וחסגולתו. ולכל אחד מהם היו גם בנים אחרים. שלא היו קיים כקליפה לגרעין. ולא דמו לאבותם עד כדי התחבר העניין האלוקי בהם. לכך נמנע מניין לפי האלוקיים בלבד. כל אלה היו יחידים. לא קיבוצים. עד אשר הוליד יעקב 12 שבטים. שכולם היו ראויים לעניין האלוקי. ואז נתגלתה אלוקות בקיבוץ, ומאז נמסר המניין לפיהם, מונים אנחנו שנות הקדמונים, לפי מה שנמסר לנו בתורת משה עליו השלום. ויודעים אנו מה שהיה ממשה ועד היום הזה. כלומר, זה פשוט מעניין, כאילו, שאלו אותך שאלה, כמה שנים בריאת העולם? תן תשובה. אנחנו רואים שחוץ מהמספר, הוא מנסה לתאר לו איך אנחנו סופרים מבריאת העולם. לפי מה? אז אנחנו בחרנו מקבץ של מספר מצומצם של אנשים, בוא נספור כמה, אדם, שת, נוח, שם, עבר, אברהם, יצחק ויעקב. 8 אנשים, משה, 9. זהו. יש שם איזה 2,000 שנה פלוס מינוס. מה שמעניין אותנו זה 9 אנשים. למה דווקא? איך זה קשור לספירה של בריאת העולם? זה כנראה קשור. מה מיוחד באנשים האלה? ופה הכוזרי כותב פה דבר מאוד מעניין. 9 האנשים האלה הם כמו גרעין של הפרי. מי זה הפרי? מי זה הגרעין? מי זה המשרה? מי זה 9 האנשים האלה? ואיך זה קשור לפה? ואומר הכוזרי גם, כל אחד מהאנשים האלה, לדוגמה אברהם, חלק מהילדים שלו היו גרעין, כמו יצחק, חלק מהילדים שלו היו כמו הפרי, שזה ישמעאל, אותו דבר יצחק. חלק מהילדים יעקב זה הגרעין, חלק מהילדים זה הפרי, עשיו. מה ההבדל בין גרעין לפרי ואיך זה קשור לפה? זאת אומרת, איך? אצל יעקב, כן, זה מה שהוא אומר. אצל יעקב, 12 השבטים, כולם גרים. ומאז, האומה הישראלית, כולם גרים. זה עוד מעט נדבר. מה מיוחד בגרעין מול פרי, ולמה כשאנחנו סופרים לבריאת העולם, אנחנו סופרים את הגרעינים? לא סופרים את כולם. זאת אומרת, כולם חשובים, לא מזלזלים. פרי זה לא דבר רע. אבל יש גרעין ויש פרי. ואנחנו סופרים לגרעינים. אז מה ההבדל? אנחנו נתחיל קודם בוטנית. מה ההבדל בין גרעין לפרי? ואחר כך ננסה לראות איך זה קשור פה בנמשל, ולמה בגלל מה שננסה לראות פה, אנחנו סופרים לבריאת העולם. זה צריך פה להתחבר. זה די צועק פה שזה הכוונה פה. אז בואו ננסה פה לפרט את הדברים. אז כל עץ, בכל שנה, יש לו, אני מתחיל בעץ, יש לעץ שתי דברים שמעניינים אותו, מאוד. דבר ראשון, הוא רוצה לתת פירות. עץ תפוזים, מה שמעניין אותו, האנרגיה שלו מופנית לפירות. למה? ככה, זה היצירה שלו. זה התוצרת שלו נכון להשנה. כמה פירות, באיזה איכות, גדולים, קטנים, מתוקים, חמוצים, זה תלוי במצב של העץ. כמה הוא קטן, כמה הוא ותיק, כמה יש מים, כמה העץ מסוגל לחלק את האנרגיה שלו לכל הפירות. ראיתם פעם עץ פומלות, זה העץ כזה כמעט על הרצפה, מרוב שיש מלא מלא פומלות, זה עשרות קילויים, זה מוריד כמעט העץ לרצפה. אז זה מאוד מעניין את העץ. זה דבר אחד. דבר שני, העץ עשו גם, חוץ מ... לייצר תוצרת, נכון להשנה, העץ עשו גם להתפתח. זאת אומרת, הוא עץ בן שלוש, אז הוא רוצה לפתח את השורשים, את הגזע, את הענפים, את הפריסה שלו, את העלים, את הגובה, את העומק. זאת אומרת, הוא עסוק גם ביצירה של מה אני מסוגל לייצר כרגע, פירות. הוא עסוק גם ביצירה איך אני מתקדם לשלבים הבאים. בשלבים הבאים. זאת אומרת, יש בתוך העץ גם דחף לייצר את מה שאפשר לייצר בהווה, זה התוצר של התפוזים, וגם את התוצר שאפשר לייצר לעתיד. העץ הזה הוא סך הכל צעיר, הוא יכול להתפתח, הוא יכול להתחזק, הוא יכול להתעבות, להוסיף עוד פירות, עוד דברים. זאת אומרת, העץ עסוק גם בעתיד וגם בהווה. זה העץ. גם הפירות שהעץ מייצר, יש בפרי שני חלקים. יש בפרי את מה שאוכלים, נכון? בדרך כלל, אבוקדו, זה הכי קל. יש מה שאוכלים באבוקדו, אז העץ מאוד שמח לייצר אבוקדו, אין למה, אוכלים אותה, ודאי. ויש באבוקדו גם את העתיד. נכון, תור אבוקדו, יש שם בפנים גרעין. במה עסוק הגרעין? הגרעין הוא בעצם רוצה להוליד בנים ובני בנים לעץ הזה. העץ הזה רוצה לא רק להתפתח בעצמו, הוא רוצה שיהיה עוד עצים. הוא מייצר בתוך תורו, בפנים, בתוך הפרי, גם גרעין. לפעמים הגרעין אוכלים אותו, כמו ברימון. לא משנה, ברעיון, בפרי, זה מה שאוכלים, זה מה שקיים כרגע בעץ. אם לא תאכל את הפרי תוך כמה ימים, יכול להיות שהוא ירקב, זה התוצר שלו, תאכל אותו. ויש לפרי גם את הגרעין בתוכו. הגרעין, הוא חושב כל הזמן על העתיד. זאת אומרת, יש בעץ תכונה מאוד עמוקה. העץ סך הכל הוא לא בן אדם, והוא לא חושב, הוא לא מרגיש, הוא לא מארגן כל מיני דברים. אבל יש בעץ משהו שמוביל אותו לעתיד. יש בו כוח כזה. כוח שמעניין אותו הגרעין. טוב, איך זה קשור לעולם? איך זה קשור פה לתשעה אנשים ולעם ישראל מול אומות העולם? איך זה קשור? איך זה קשור אחד לשני? אז נראה פה שהכוזרי בא ואומר לנו, יש בעולם שלנו שני סוגים של אנשים. יש אנשים שהם פרי, וזה בסדר גמור. זה בסדר להיות פרי, זה לא רע. זה מצוין להיות פרי. ויש אנשים שהם גרעין. מה ההבדל? יש אנשים בעולם שמנסים לממש את מה שהעולם מסוגל לתת להם כרגע. מה הכוונה מסוגל לתת להם כרגע? יש בעולם מדע, כישרונות, הרבה אפשרויות להתפתח באין סוף כיוונים, באין סוף גוונים. אז מישהו פרי, הוא רוצה לבנות את מה שקיים כרגע. הוא רוצה לבנות את האייפון הבא, הוא רוצה לבנות את גנטיקה המתקדמת לנצח מחלות, לנצח כל מיני פגמים. יש כאלה שמפתחים את הפסיכולוגיה, יש כאלה את המדע, את האומנות. לפתח את מה שאני יודע לפתח כרגע. זה נקרא פרי. כרגע העץ, העולם, יודע לייצר דברים מסוימים. יש אנשים, זה מה שמעניין אותה. לפתח את הרכבים, את הצמיגים, את מיליון דברים שאפשר לפתח בתחכום ובכישרון רב. זה בעייתי? לא. מצוין. העולם מייצר פירות. העולם נכון לעכשיו יודע לייצר דברים מסוימים, יודע לפתח, לחשוב על דברים מסוימים, הוא יודע לעשות את זה. אבל יש בעולם גם אנשים שהם אנשי גרעין. מה הכוונה אנשי גרעין? זה אנשים שלא חושבים רק על מה שקיים כרגע, כרגע ממש, אלא הם כל הזמן עסוקים בלאן העולם צומח. או יותר נכון, בוא נעזור לעולם לצמוח, לא לרוחב, אלא לגובה, לנצח. איך העולם, כמו שהוא כרגע, מסוגל להגיע לדברים מתקדמים יותר, עתידיים יותר. משל, למה הדבר דומה? זה כמו ילד. כל אחת יש לה איזה אח, אחות קטנים. הילד צריך לדאוג לו לשני דברים. שני דברים. דבר אחד צריך לדאוג לילד, הוא צריך לאכול, לישון, להיות נקי, שיהיה לו חיים נורמליים, בריאים, רגועים. זה דבר אחד. חברים, משהו צריך כדי לחיות. אבל כל אחד מבין, וכל אחת מבינה, שהילד צריך גם שיעזרו לו לחשוף משהו מאוד מאוד עמוק שקיים בו. מאוד פנימי. יש לילד נשמה. אנחנו לא רוצים שרק הילד יגדל מבחינה פיזית ומבחינה נפשית, והוא יהיה מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד מפותח. אנחנו רוצים שגם הנשמה שלו תתפתח. אבל הנשמה, איפה היא? הנשמה היא נסתרת. אז מחנך גדול, מחנך יהודי, יודע שחוץ מזה שהילד צריך לשחק, וחוץ מזה שהוא צריך לאכול, והוא צריך לישון, צריך להיות מסודר ונקי, וזה יוצר לו גם תכונות בנפש. הילד, חז"ל לימדו אותנו, ברגע שהוא יודע לקרוא, אז הוא יודע אותיות, אז אביו מלמדו תורה. למה אתה מלמד אותו תורה? בא לו? לא בטוח שבא לו. לא בטוח. אז למה אתה מלמד אותו? לאכול, אתה נותן לו מה שהוא אוהב. בגדים, אתה קונה לו את הצבעים ואת הזה שהוא אוהב. כל דבר אתה שואל אותו ומתאבט איתו, פתאום תורה, אביו למדו תורה. רגע, תשאל אותו. לא, למה? כי אנחנו מאמינים שהילד יש בו, חוץ מהפרי, יש בו גם גרעין. יש בילד גרעין. לא רואים את זה עכשיו. אבל אם עכשיו תלמד אותו תורה, למדתם איגרת החינוך? לא למדתם? איגרת קופיים. ממליץ לכם בחום, גם מי שלא הולכת להיות מורה, מי שרוצה להיות בן אדם. אז כתוב שם באיגרת החינוך, אנחנו רוצים לחנך את הילד להיות טוב וישר. טוב וישר. החיים לא מלמדים אותו להיות טוב וישר. למה? כי הילד, זה דיברנו אולי פעם, הילד גדל עם הבמבה. מה זה הבמבה? ילד גדל מבחינה פסיכולוגית בצורה כזאת, שחלק מההתפתחות שלו זה שהוא חושב רק על עצמו. אתם מכירות את האחים הקטנים? בהתחלה הוא גולם כזה, לא מבין כלום. הוא מחזיק במבה ביד, זה כל הזמן נופל לו. כל מי שרוצה לוקח. אבל מתי שהוא עומד על דעתו, והוא מחזיק את הבמבה, זה רק שלי. מכירים את השלב הזה? לא אתן לך אחד. זה רק, הוא אפילו לא אומר שלי. זה רק של יוסי. כך הוא מדבר. למה לא משנה? זה צריך פסיכולוגי. והילד הזה, אם לא נטפל בו, אז הרצון להיות טוב, אמיתי, להיות טוב באמת, הרצון הזה הוא לא יקלוט את זה מהחיים הפשוטים. אנחנו צריכים לפתח את זה. יש בילד הזה נשמה, יש בו גרעין. ואנחנו על ידי זה שאביו מלמדו תורה, ואמא שלו משלחת אותו לבית המדרש. אז ממילא הילד הזה, חוץ מהפרי שהוא בונה, הוא חייב פרי, הילד הזה אנחנו בונים בו גם את הגרעין שלו. זה לא פחות חשוב. לא פחות חשוב. ובחנוכה, כשיש שמד, על הגרעין, אז אנחנו מוסרים את הנפש. אנשים מוכנים למסור את הנפש, לא מוותרים על התורה. למסור את הנפש על התורה. זה מה משנה, העיקר זה הגוף. לא, מחת חלילה. הגוף זה הפרי של הגרעין. אז עד כאן המשל, בנמשל, הערך של החיים לא נמצא בפרי. הערך של החיים נמצא בגרעין. אם הוא יהיה טוב, אז הוא ידע מה לעשות עם הגוף שלו, עם האישיות שלו. אם הוא יהיה טוב, אז הוא ידע מה לעשות איתה. אז מה שיתווה את הערך של החיים, זה שננחיח לו, לאט לאט, נחשוף לו בתוך החיים, את הגרעין האלוקי שקיים בו. איך יש לו גרעין אלוקי? כי הוא נולד. הקדוש ברוך הוא זה בילד אין, זה גוף שבתוכו יש נשמה. הנשמה זה לא רק לקישוט ולא רק לבית כנסת. זה משהו שהוא דורש פיתוח. זה מעניין? הנשמה שלו. בעזרת השם, קווים שכן. תלוי באיזה תרבות אנחנו חיים. יש תרבויות שזה לא כל כך מעניין. לפחות ככה זה נראה. עוד פעם, תלוי כל בן אדם עם הזה שלו. אבל אם אבא ואמא חוזרים מהעבודה כל יום ב-5-6, הילד כבר מת מהעייפות, וגם הם מתים מהעייפות. אז נפגשים אולי בשבת, טוב, נו. אז בשבת לפחות בוא תשב עם הילד, בוא תשב עם הילד, נלמד איתו, נשמח איתו. לא רק ללמוד, צריך עוד דברים. אבל צריך ללכת ולפתח בתוכו את הצד הפנימי שלו, כי הוא יכריע את האישיות שלו. הוא יכריע את האישיות שלו. יכול להיות שהוא יהיה איש צבא, אבל איזה איש צבא? איש צבא שחושב על עצמו, או איש צבא שרוצה לעזור לעם ישראל? איש צבא שרוצה להרשים, או איש צבא שרוצה לפתח, באמת? איזה איש צבא הוא יהיה? זה תלוי כמה הנשמה נוכחת בתוך החיים שלו. אז לכן, באדם הפרטי, יש, כשאתה בא לפתח ילד, אתה בא לחנך ילד, הנושא של החינוך זה לא להכשיר אותו למלחמה של החיים. לפתח לו חוגים וכישרונות, ובסדר, זה גם, אני לא מזלזל, זה גם צריך לפעמים, אבל זה לא הנושא של החינוך. הנושא של החינוך זה ליצור לילד איזה טוב פנימי, רצון פנימי אמיתי להיות טוב, באמת. להיות טוב, וממילא כשאתה טוב אז אתה אוהב את אלוקי. ככה זה עובד. זה הנושא של החינוך. בסדר, חוץ מזה צריך קצת לדעת אנגלית, קצת לדעת שהעולם עגול, לדעת 505 זה לא 9, זה צריך קצת להכיר את החיים. אבל זהו. אז ממילא, אומר פה הכוזרי, כשעם ישראל סופר לבריאת העולם, אנחנו לא סתם סופרים, כי אנחנו אוהבים לספור. אנחנו יקי, כל דבר חייב להיות מדויק. לא, לא בגלל זה. אנחנו סופרים כי אנחנו מאמינים שהעולם שלנו הוא לא עולם סתמי. העולם שלנו, ברגע שאלוקים יצר את העולם, כמו ילד, הוא יצר לעולם את הפרי, את הגוף, והוא יצר לעולם את הנשמה שלו. מי שסופר לבריאת העולם, פירושו של דבר, אני מאמין שאני חי בעולם שיש בתוכו משמעות. ויש אנשים שאחראים לאור המשמעות שגילינו כרגע, בוא נתרחב ונפתח את זה ואת זה ואת זה ואת זה, מצוין. ויש אנשים שבאים ואומרים, יש אנשי גרעין, שמה שמעניין אותם, הם רואים מה קיים בעולם, והם אומרים, וואו, באמת יפה, אבל אנחנו מזהים בתוך האישיות שלנו, יש בעולם עוד הרבה מעבר קשר לנשמה. העולם שלנו יכול עוד לגלות דברים שלא התחלנו לגלות אותם. לא פיזית, לא פסיכולוגית, לא כל מדעי הרוח, לא זה. לא מדעי הטבע, לא מה שקורה באקדמיה, לא כי זה לא טוב, זה מצוין, זה נקרא לפתח לרוחב. אבל תמון בגרעין של העולם משמעות שאנחנו, מה שמעניין אותנו בחיים זה להיות בעולם ולראות איך אנחנו מסוגלים להקשיב ולקלוט שאפשר לקחת את העולם למקום גרעיני יותר, אמיתי יותר, טהור יותר. ועם אלה זה ישפיע על הכל. ישפיע על התרבות ועל הפילוסופיה ועל המדעי הטבע ועל מדעי הזה. זה ישפיע על הכל. הכל יכול להשתנות. אז יש את אלה שמרחיבים את מה שקיים, ויש אנשי גרעין, כמו תשעת האנשים האלה, זה אנשי גרעין. מה מעניין אותם? לא מעניין אותם מה, איך אפשר להרחיב היום, לעשות נעליים יותר קלות ויותר בריאות, ולא איך מפתחים מטוסים ומלטים, ולא איך חושבים לפתח שיטות חינוכיות, לא. מה שמעניין אותם, איך מפגישים את החיים עם יותר נשמה, יותר גרעין. יש אנשים כאלה. ולכן, כשאנחנו סופרים בריאת העולם, אומר פה הכוזרי, אותנו מעניין, לא, אנחנו לא אנשים כאלה שאוהבים לאסוף את הפרטים ולארגן אותם בצורה דוקומנטרית כזאת. צריך לסדר את הכל במקום, להגיד בדיוק מה קרה וכל דקה וכל זה. זה לא מה שמעניין אותנו. אנחנו מסתכלים על העולם בתור יצירת מופת. לעולם הזה יש גרעין. ויש בעולם הזה את אלה שמפתחים את הפירות, מצוין, לא חסר, מלא כאלה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אבל העולם, כל המשמעות שלו, זה לא רק לייצר כלים, פסיכולוגיים, נפשיים, זה לא רק זה. משמעות של העולם, כמה העולם חי את הגרעין שקיים בו, את הנשמה שקיימת בו. זה מה שחשוב לנו. ולכן, מה שמעניין אותנו בספירה, יכול להיות שיהיו פה מאות אלפי אנשים. אבל כשאנחנו סופרים לבריאת העולם, אנחנו בעצם באים להגיד, העולם הולך ומתפתח. איפה, איפה? תשעת האנשים האלה, הם מפתחים את העולם. הם מחברים את העולם לגרעין שלו, לאלוקים. כי כשאלוקים ברא את העולם, הוא לא יצר פה שגר ושכח. כלומר, יצר פה את התבנית, יש פה עולם, הוא יודע להצמיח בעלי חיים, צומח, בני אדם, יש פה כל מי, יש פה קוסמוס שלם, שיש בו חורף, קיץ, והכל מסתדר, ויש פה איזו מערכת של שרשרת המזון, הכל עובד מעולה, בהצלחה לכם. לא. אלוקים, כשהוא ברא את העולם, הוא ברא בתוך העולם נשמה. משמעות. והתפקיד של האדם הגרעיני, לא כל אחד, התפקיד של האדם הגרעיני, זה לקחת את המשמעות ולנסות לברר אותה, להקשיב לה, לחיות אותה. כי כשהעולם זז, מבחינת הקשר שלו לגרעין, אז הכל משתנה. הכל משתנה. הכל מקבל משמעות חדשה. הכל לא נשאר כמו שהוא היה. לכן, אנחנו סופרים לבריאת העולם. אצל אומות העולם, בואו נעבור שנייה לשם, אין דבר כזה לספור לבריאת העולם. למה? כי מה קרה בבריאת העולם? מה סופרים אצל אומות העולם? אירועים, אירועים, נכון? אותו האיש נולד. מה עוד אפשר לספור? קמה מדינת ישראל. מה עוד אפשר לספור? שקורים דברים משמעותיים, את זה זוכרים. נכון? תכף נבדוק שבאנשים הפרטיים זה לא בדיוק ככה, אבל סופרים לא לידה של אותו האיש, טוב? אז העולם השתנה. לפני זה לא היה כלום, ובזכות שהוא נולד אותו האיש, עכשיו העולם שווה. כלומר, אצל אומות העולם, העולם מצד עצמו אין לו שום משמעות. מי ייתן את המשמעות לעולם? האדם. אם בא לפה אותו האיש, או עכשיו בזכות אותו בן אדם עם אותם כישרונות, הוא המציא את הערך של החיים. אבל החיים עצמם הם חסר משמעות. מה קרה כשהעולם נולד? כלום. אני רוצה לשאול את זה יותר חריף ונראה כמה זה נכון. למה באמת בן אדם חוגג יום הולדת? וזוג חוגג יום נישואים? למה? למה? מה קרה ביום הולדת? ביום הולדת נולדתי. קרה משהו? לא קרה כלום. אחר כך עמדתי על דעתי, מי שזכה לעמוד על דעתו, ובוא נראה אם החיים באמת שווים. אם נהיית דוקטור לא יודע, ואתה ממש מוצלח, אז עכשיו שנהיית דוקטור, בוא תחגוג את הדוקטור. עכשיו יש ערך לחיים. מה אתה חוגג כשהוא נולד? כל אחת ראתה פעם תינוק, נכון? הוא לא יותר מדי מפותח. מה הוא עושה? מפריע לאמא שלו להקשיב לשיעור, נכון? ובוכה, ונותן לך לישון בלילה. ונכון, מה? על מה אתה שמח? רגע, תבדוק מי זה. אולי הוא כזה המציאה גדולה. אולי. בוא תראה מי זה. אם הוא משהו מיוחד, עכשיו תשמח. אף אחד לא כזה מתוחכם, נכון? כל אבא ואמא נורמליים כשיש להם תינוק, הם מאוד 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 שמחים. למה? על מה? על מה? גם זוג שמתחתן. על מה אתם שמחים? רגע, תחיו כמה שנים ביחד, תראו שזה זה, תראו שזה עובד. קרוב ל-50% מתגרשים היום. אז חכו שנייה, מה אתם שמחים? על היום הראשון, עוד לא התחיל, רגע. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה מדבור. למה לבזבז 100,000 שקל על לילה כזה? למה? מילא, אתם נשואים 25 שנה, נו, אוף, איך קוראים לזה חתונת הכסף? 50 שנה, בכלל, זה משהו מיוחד. מי שזוכה. אז אפשר לשמוח. אם שמח. אבל מההתחלה לשמוח, למה? אלא מה? כל אחד מבין באינטואיציה הפשוטה שלו, בלי אותו מדי לחשוב, זה אני חושב גם גויים מבינים. ילד נולד השמח. למה? כי כל אחד מבין שזה הילד הקטנצ'י כזה, שהוא צורח ורוצה אוכל ורוצה לך לישון, לישון, מיר אותך בלילה, אבל בתוך הילד הזה בפנים, יש לו נשמה על הילד הזה. אני שמח לא כי עכשיו הוא מושלם. גם הוא קטן, זהו, גם חמוד, ברוך השם. אבל לא בגלל שהוא חמוד, לפעמים הוא לא חמוד. מיר אותך 10 פעמים בלילה, ולא נותן לך לישון, לא תמיד הוא כזה חמוד. אבל אתה יודע, אתה מרגיש באינטואיציה, הילד הזה שווה, כי איכשהו נולד, נולדה איתו נשמה. הוא נולד עם גרעין. כל אחד מרגיש את זה, קולט את זה. כל זוג שמח, כי הוא יודע שכל אהבה ואחווה ושלום ורעות שתתפתח בבית הזה בעזרת השם, מאיפה היא נוצרה? היא נוצרה ברגע שהבעל שם לאשתו את הבת על האצבע, אמר לך את מקודשת לי, ירדה שכינה לעולם. זכו שכינה ביניהם, ירדה שכינה לעולם. הוא שם את הבת, ירדה שכינה, נולד פה משהו. נולד פה גרעין לבית הזה. כל אחד מרגיש את זה. זה מרגש, נכון? כולם אומרים, אז אל טוב. אני לפעמים רואה חופות, אני לא צריך לדבר שם. יש שם השכת שכינה, הוא שם את הבת. יש פה שכינה מתחת לחופה. אז זה כל מה שיקרה בחיים, אחר כך, אהבה ואחווה ושלום ורעות, ובעזרת השם הם יראו בנים ובני בנים ובנות. הכל מקופל ברגע הקטן הזה. הוא שם לך את הטבעת. קרה שם משהו שהוא יותר גדול מכל מה שהתגלה בחיים. כי שם נולד הגרעין. הגרעין יותר גדול בעץ. יש בגרעין משהו שלא משנה מה נצליח לבנות בפרי, מה נצליח לבנות בעץ, תמיד בגרעין יש שאיפה למשהו עוד יותר גדול, עוד יותר שלם. מה לעשות? חיים רק 120 שנה, אז אפשר להספיק מה שאפשר ב-120 שנה. אז מישהו, בן אדם אמיתי, הוא יודע לזהות שהערך של החיים לא נמצא בתוצרים, בתוצאות. לא שם הערך נמצא. הערך של החיים נמצא באיפה שלא רואים. הוא שם את הטבעת, עכשיו ירדה לפה שכינה, נוצר פה משהו שכל מה שאנחנו ניצור ונבנה ביחד בחיים, זה יונק ומגלה משהו מהרגע הזה של השרת שכינה. התינוק הזה, גם אם הוא יהיה דוקטור, גם אם הוא יהיה הרב קוק, הוא מגלה משהו ממה שנוצר בלידה. אז מה הרגע הכי גדול בחיים? לא החופה, ולא שתני הרב הראשי, ולא שתני הרמטכ"ל, זה גילויים, גילויים. החיים, הערך שלהם הוא יותר גבוה ממה שמצליח להתגלות. כשאתה נולד, כשאת נולדת, אז חוץ מהגוף ירדה גם נשמה. ירד פה משהו שהוא יותר גדול ממה שאפשר לגלות ממנו בחיים. כל אחד מרגיש את זה. כל אחד מבין את זה. הוא חוגג עם הולדת. מה אתה חוגג עם הולדת? היה שנה לא משהו. לא הצלחת לגמור את התואר. ולא הכל מובן, ולא הכל... מה אתה שמח ביום הולדת? אז בסדר. אז ביום הולדת באמת, רב אברום פסק לבחורי ישיבות, יום הולדת, מביאים רוג הלך לחדר, שמחים קצת, ופעם הרוג הלך, לא יודע מה יש היום, אבל... ועושים חשבון נפש. זה מה שעושים. בסדר, צריך להתחשבן קצת, לראות, לעשות הפקת לקחים, לראות איך אפשר להתקדם קדימה. אבל שמחים. על מה אתה שמח? אני שמח כי אני בעולם. יש בי גרעין, אני שמח. שיש בתוכי גרעין. הצלחתי, לא הצלחתי, השנה דווקא התקדמתי, השנה דווקא היה לי קשה, הלכתי אחורה. זה לא רלוונטי. יש לך הולדת. זה לא הלכה בשולחן ערוך יום הולדת. אבל זה דבר טבעי, כל אחד מבין אותו, מרגיש אותו. כל אחד בחתונה שלו מרגיש, זה אירוע גדול. לא ניתן לך להתחתן לבד ברבנות. למרות שיש כאלה שהיו מאוד שמחים בזה. לא אוהבים את כל ה... שכל העולם רואה אותך, אתה בשקט, בצניעות, לא ניתן לך. למה? הלכתית, זה גם נכון. בלי 10 אנשים אי אפשר להתחתן. אם אין 10 אנשים שרואים את השבע ברכות, אין חתונה. יש בשוטים מה קורה, אדם שחי אצל הגויים, ואין בשכונה 10 אנשים. איך הוא התחתן? לא מתחתן. שיסע למקום עם 10 אנשים, שם התחתן. אנשים הכוונה יהודים. אי אפשר לבד. למה? כי זה לא חוויה אישית. יש פה משהו כללי שנוצר בתוך הבית הזה. ועם ישראל נותן לזה משמעות מאוד גדולה. מאוד גדולה. למה? מי ששמח ביום הולדת שלו, של המשפחה שלו, של המדינה שלו, של המדינה שלו. הרבה אנשים יכולים להתווכח, יכולים להתעצבן, ויכולים להגיד הרבה דברים, אבל ביום העצמאות אין מישהו שלא הולך למצוות היום, למנגל, ושמח במדינת ישראל. בינתיים לא שמעתי על מישהו כזה. למה? יש לכם כל כך הרבה טענות. חלקכם רוצים לרדת מארץ. לא אומרים ש... בסדר, אבל ביום העצמאות. נכון, לפני המלחמה פגשתי איזה קרוב משפחה. הוא גר, יש ליד לטרון איזה יישוב של ערבים ויהודים ביחד. מי שמכירה? שכחתי איך קוראים, זה משהו שלום. נווה שלום, לא יודע, משהו שלום. אז קיצור, אז הוא גר שם, עם ערבי. והוא אמר לי, לאור המהפכה המשפטית שניסו לעשות פה, הוא אמר לי, תשמע, אתם הורסים את המדינה שאנחנו בנינו. כך הוא אמר לי. ואתם לא אנשים רגישים. כי כשאנחנו היינו הרוב, התחשבנו בכם, ואתם עכשיו לא מתחשבים בנו. ואני ממש לא ברור לי שאני רוצה להיות חלק מזה. אם אתם עושים מהפכה משפטית, אני לא יכול להיות חלק מהמדינה. ואני בייסורים. והילדים שלי רוצים לרדת מארץ. ובקיצור, פרץ ופרץ ופרץ. ואני מכיר אותו. טוב, אז אני אמרתי לו, תגיד לי, אני ממש מבין אותך. ביום העצמאות הוא בדרך כלל מזמין את כל המשפחה, דתיים, חילונים, מאוד חשוב לו להזמין את כל המשפחה ליום העצמאות. אז אמרתי לו, תגיד לי, ביום העצמאות אתה מזמין את המשפחה או שלא? אני כן, בטח. אז אמרתי לו, ביום העצמאות על מה אתה תשמח? בשביל מה אתה מזמין את המשפחה? מה תשמח ביום העצמאות? באמת היה שקט, הוא חשב. אני כבר התחלתי לפחד, אולי הוא בטל את יום העצמאות. הוא אמר לי, תשמע, יש משהו שלא משנה מה קורה, אנחנו מחוברים. הבחור הזה, שמאוד חשוב לו יום עצמאות, וגם באותה שנה הוא חגג את יום עצמאות, אח שלי היה שם, הוא סיפר לי שהוא פשוט שטף שם את הדתיים, רצה להרוג אותו, הזמין אותו, אבל שטף אותו. הבן אדם הזה, מתחילת המלחמה, 3-4 פעמים בשבוע, נוסע כל לילה, לבסיס אחר, עם עגלה של בשר, ונותן בשר לכל החיילים. הוא רצה לרדת מארץ, הוא לא סובל את המדינה. ברגע שהתחיל המלחמה, פתאום הגרעין שלו התעורר, ותחשבו מה, תראו גם הכסף זה? זה כל ערב, זה עשרות אלפי שקלים. כל ערב, הוא בקושי עובד, הוא לא סובל את הישראלים גם. כי עבדו עליו כמה פעמים, אז יש לו עסקים באיטליה, אז הוא לא צריך לעבוד יותר מדי. בזמן הפנוי שלו הוא עובר מבסיס לבסיס, מבסיס לבסיס. הוא מחכה עד שהאחרון ירד מהשמירה באחת בלילה, מכין לו את הסטייקים שלו, ואז חוזר הביתה. כל שבוע, כמעט כל יום. פגשתי אותו. אמרתי לו, אתה זוכר את ה... אמר לי, כן. תשמע, יש מלחמה, אין לו את המילים להסביר בדיוק מה קרה פה, אבל משהו אצלו השתנה. משהו אצלו. למה? כי החיים הם לא רק מה שאנחנו רואים, יש בפנים גרעין. כל אחד יודע את זה. אם יש לו יום הולדת, זה בעצם אומר, יש בי משהו, אני שמח בו, לא, בלי הישגים. לא משנה לאן הגעתי. לא משנה כמה אני מוצלח, לא מוצלח. יש לי נשמה, נשמה מאוד מוצלחת. אני שמח בה. ממילא, עם ישראל, כשאנחנו סופרים לבריאת העולם, אנחנו בעצם מכריזים, העולם נברא על ידי אלוקים, ובעולם יש בתוכו משמעות. העולם נולד עם גרעין. הרגע הכי גדול בהיסטוריה, מתי הוא היה? כשנברא העולם. לא רק כך. לא כשחס שלום בטח לא אותו האיש, לא כשבית המקדש ייבנה, לא כשננצח במלחמה, לא, 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 לא. כל אלה אירועים מדהימים. אבל הם כלום לעומת מה שתמון בגרעין. בגרעין. בשורש של החיים. מי מפתח את השורש? מי שבוחר. זה לא כפייה. מי שבוחר. מתוך כל ההיסטוריה עד יעקב, אז יש פה את אדם הראשון, ושת, ונוח, ואנוש, ושם ועבר, אברהם, יצחק ויעקב. הם בחרו להיות אנשי גרעין. זה מה שמעניין אותם. זה מה שחשוב להם. שאר האנשים בעולם אנשים מתוקים, טובים מאוד, אבל הם זה לא עניין אותם. לחשוף מה נמצא בפנים. לא עניין אותם. אז לכן, האומה הישראלית, ברגע שיעקב הופך להיות משפחה שכל הילדים שלה הם גרעין, אז הכוזרי אומר פה, העניין האלוקי, כלומר, הגרעין הזה, האלוקי, שתמון בתוך הלב, שעניין חלק מהמציאות, חלק מהמציאות לא. זה לא גנטי. עד יעקב. מי יעקב? זה הופך להיות דבר גנטי. המין החמישי. האומה הישראלית, מה שמעניין אותה, לא תמיד אנחנו זוכרים את זה, אבל בפנים, אנחנו בנויים בצורה כזו, שמה שמעניין אותנו, זה לפרוץ את הגרעין קדימה. לפרוץ גרעינים קדימה. לא תמיד אנחנו מודעים לזה, לא תמיד אנחנו שמים לב לזה. אבל כמו שאנחנו רואים פה במלחמה, ההיסטוריה עוזרת לנו להיזכר. ואם שכחנו, אז בא איזה אמן, בא איזה סינואר, בא איזה אותו נשיא רשקה באג של איראן, או איזה ביידן, ומזכיר לנו שאנחנו, יש בנו משהו שהוא יותר גדול מהעולם ההגיוני. ואם ביידן סוגר לנו את הנשק, הוא עושה אמברגו נשק, אז ראש הממשלה אומר לו, תקשיב, אנחנו נלחם בידיים. אבל אנחנו נלחם. זה הגיוני? זה לא הגיוני. מה אתה לכם בידיים? יש תוך המחילות בידיים? כן. נלחם בידיים. וימותו חיילים. אבל נצח ישראל לא ישקר. מאיפה יש לו את זה? זה נגד כל מה שכולם חושבים. זה נגד כל התפיסת עולם. זה נגד כל המבט השפוי, המערבי, הנאור, המתקדם. לא נלחמים בידיים. אם אין לך נשק, אתה לא יכול ללחם. אפשר לעשות הכל. מאיפה זה נולד? זה לידה של מבט חדש על עצמנו. מאיפה זה בא? זה תפקידנו. לפעמים אנחנו שוכחים אותו, אז בא המלך קשה כאמן, ומזכיר לנו. מזכיר לנו. שזה לא כמו שהעולם מכתיב ב-2025. אפשר להסתכל על הדברים אחרת. ממקום יותר גרעיני, יותר פנימי, יותר שורשי, יותר שנותן כוח, יותר ששובר את כל המוסכמות. יש אפשרות כזאת. וכשאנחנו מתמלאים מהאפשרות הזאת ומהכוח הזה, זה מקרין, לא רק עלינו, כמה הבחור הזה, טראמפ, אתם זוכרים, לפני 5 שנים הוא לא היה כזה וואו. הוא רצה להחזיר איזה 70% מיהודה ושומרון, אתם זוכרות. טראמפ, זוכרות? לא יודע בנות כמה הייתם, אבל זה היה הרבה זמן. 5 שנים. הוא עשה פה את ההסכם, לא זוכר איך קראו לזה, הוא רצה שהיישובים יישארו אצלנו, וכל השטחים האחרים, שתי מדינות לשתי עמים, והכל בשביל שזה יסתדר לו עם הכסף של סעודיה, ופתאום משהו אצלו השתנה. בינתיים. בוא נראה אם זה יציב, לא יודע. איך זה קרה? איך הוא כל כך? זה לא הגיע מהשמיים. ברגע שאנחנו מגלים גילויי גבורה אדירים, לא נורמליים, שאנחנו מגלים גרעין, אז איפשהו חלק מאומות העולם מתעוררים ונסחפים ביחד איתנו. אתם רואים את זה. זה קרה גם במגילה. נכון? מה קרה במגילה? במגילה יש מד. אמן וחשברוש רוצים להשמיד, להרוג ולאבד. אי אפשר עכשיו להיכנס לכל הדברים, מאיפה זה הגיע ולמה ועל מה זה יושב ומה קרה 70 שנה לפני, לא משנה. בא מרדכי ואומר לאסתר, תקשיבי אסתר, אנחנו עכשיו חייבים לייצר פה מהפכה שלא הייתה עד היום. תכף בשתי מילים נסביר אותה. אסתר לא רוצה את זה, לא כל כך רוצה, והיא רוצה לעשות את זה יותר נכון בצורה יותר עדינה, אבל מרדכי משכנע אותה בצורה לא כל כך סימפטית. אתם מכירים את הפסוקים? למדתם את המגילה? מכירות את המגילה. אז אם החרש תחרישי בעת הזאת, אז רווח והצלה יבוא ליהודים במקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו. זאת אומרת, בחירה שלך, אבל עם ישראל קורא לך. למה? היא צריכה להיכנס למלך. ומה יקרה שם? אז בואו נסביר טיפה את הפסוקים. יש פה אולי מגילה עם רשי? פה? לא, לא משנה, לא משנה, אל תרובו. אז כתוב שמרדכי, אם יש פה בשליפה, אז מצוין. לא, לא משנה. אז תודה רבה. רשי מביא שמרדכי, תודה רבה. מרדכי, ברגע שאסתר נלקחת למלך, אז מרדכי מתיישב בשער המלך. נכון? למה? אז כתוב לראות מה יעשה בה, נכון? אומר פה רשי, ומה יעשה בה? אומר רשי, זה פסוק מוזר קצת. מה זה מה יעשה בה? מה יעשה בה? לוקחים אותה למלך, חצי שנה בתוך שמן עמור, בתוך הזה, בתוך הזה. ואם הוא יחליט, הוא לוקח אותה לאישה, ואם לא, אז לא. ולקחו אותה לאישה. נו, ומה יעשה בה? מה הוא מחפש שם? אומר רשי, זה אחד משני צדיקים שניתן להם רמז ישועה. דוד ומרדכי. אז דוד שנאמר גם את הארי ואת הדוב יקו דרך, לא ניכנס לזה עכשיו, אמר, לא בא לידי דבר זה אלא לסמוך עליו להילחם עם זה. כלומר, דוד המלך קיבל רמז. הוא פתאום נתקל באריה, אין לו ברירה, והוא חייב להילחם בו, הוא נלחם ומנצח את האריה. אומר דוד המלך, כשקורים דברים במציאות זה לא קורה סתם. זה לא איזה קטע, וואי, ניצחתי את האריה. יש לזה סיבה. זה בא לחשוף אותי למקום יותר גרעיני. זה לא קרה סתם. בן אדם לא מנצח אריה סתם. זה בא לרמוז לי שעוד מעט יהיה איזה אירוע ואני חייב לפעול בו. מה? גוליאת. לעמוד מול גוליאת, ילד כזה קטן, מול גוליאת הגדול, מאיפה יהיה לו כוח? אומר דוד לעצמו, לא סתם ניצחתי את אריה. כי יקרה מקרה שבצורה הגיונית, לפי מה שאני מכיר עד היום בעולם, אין סיכוי שאני נלחם בגוליאת. אבל אם ניצחתי את אריה, סימן שעולם גרעיני חדש צריך להיחשף כשאני אלחם בגוליאת. אני אצליח. מאיפה אתה יודע? הוא נרמז. אותו דבר, כן מרדכי אמר, לא עירה לצדק את זו שתילקח למשכב נוכרי, אלא שעתידה לקום להושיע לישראל. זה ברור למרדכי, שאם לקחו את אסתר, הולך להיות פה משהו שישנה את העולם. היא הולכת להציל את ישראל. משהו חדש הולך לקרות פה. מה? אני קופץ שנייה במגילה. בסדר, אי אפשר לראות פה את הכל. אסתר מקבלת את הדברים של מרדכי, ומה היא עושה? אז היא אומרת, צומו עליי, נכון? היא מבינה שלבד להיכנס למלך זה לא עובד. ומה עוד היא עושה? שלושה ימים מתכוננת, נכון? מתכוננת. ועם ישראל מאחוריה, ומסתום מכולם אומרים תהילים, כי להיכנס למלך, הסיכוי לצאת בחיים הוא כמה? נראה לי אפס. כי כולם יודעים שאי אפשר להיכנס למלך. מי שנכנס למלך, חד אותו להמית. והמלך הזה עם קריזות. ושתי עצבנה אותו, ועמד אותה. אבל היא נכנסת בכל זאת, ואז כתוב, אני נמצא את זה, זה בפרק הבא, והיא ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות. אסתר לובשת מלכות. מה זה אומר שהיא לובשת מלכות? ותלבש אסתר מלכות. פשט פשוט. ככה גם רש"י אומר, בגדי מלכות. היא לובשת בגדי מלכות מיוחדים, ובא להיכנס למלך. אבל שואלים, המפרשים, למה כתוב ויהי ביום השלישי? מה זה משנה שזה ביום השלישי? ותלבש אסתר מלכות ותיכנס ל... למה כתוב זה ביום השלישי? אומר רבי שלמה אלקבץ, אתם מכירות אותו? זה שכתב תלך דודי. זה אחד המקובלים הגדולים בצפת, בתקופת הבית יוסף. אז הוא אומר, ותלבש אסתר מלכות, מה הכוונה? אז רש"י גם מביא את זה, אם ראיתם רש"י. אסתר, הוא מביא פה פסוקים שלומדים מהפסוקים האלה, זה לא שאסתר לובשת את המלכות, אלא המלכות האלוקית לובשת את אסתר. זה נשמע קצת מוזר מה שאני אומר. מה זאת אומרת? המלכות לובשת את אסתר. זה לא שאסתר היא באה עם האישיות שלה, עם הבגדים שלה, והיא מצרפת רוח הקודש. לא. זה העולם כמו שאנחנו מכירים עד אסתר. אסתר פה, רוח הקודש, היא זאת שנמצאת בתוך אסתר, והיא דוחפת את אסתר באישיות שלה. למה? מה זה? דיבוק שמשתלט עליה? זה בדרך כלל שמשהו מבחוץ משתלט עליך, זה לא טוב. אבל פה אצל אסתר, הגרעין של החיים, הגרעין העליון של החיים, מה נמצא עמוק עמוק, לא רק באסתר, מה נמצא באומה הישראלית? כל זה עומד בעולם התודעתי של אסתר, עם זה, היא מתלבשת, האישיות שלה חיה את כל הדבר הזה, זה נקרא שהמלכות מתלבשת עם אסתר. אסתר נהיית בן אדם אחר. היא לא, זאת אומרת, זה האישיות שלה. מבחוץ היא נראית אותו דבר, אבל גם מבחוץ היא לא נראית אותו דבר. למה? ברגע שהגרעין מתגלה בתוכה, וזה לא רוח הקודש, וזה לא נבואה, שורש החיים הישראליים מתגלים בתוך אסתר. מה נפקא מינה? נפקא מינה, שהיא נכנסת לחשברוש, והוא לא מסוגל לסרב לה. למה הוא לא מסוגל לסרב לה? הבן אדם הרשע הזה. מה הוא עשה לכל הנשים, מסכנות? איזה בן אדם מושחת. אבל ברגע שהוא פוגש את אסתר, שהיא חיה את הנשמה הישראלית, אי אפשר לעמוד מול זה. זה נראה בן אדם, אבל יש בו כזה טוב, כזאת אידיאליסטיות, כזאת אמת, שאין מישהו, אפילו גוי, שמסוגל לעמוד מול הבן אדם הזה שקוראים לו אסתר. מה שאת רוצה. עד חצי המלכות. איך הוא השתנה פתאום? זה קסם. עשו שם כל מיני תפילות של, לא יודע מה, עשו לו פולסא דנורא. לא. ותלבש אסתר מלכות. מרדכי, עכשיו אסתר לבד לא ידע את זה. מרדכי מכריח אותה. ואומר לה, את לא סתם נכנסת לתוך המלך. מרדכי הוא איש של גרעין. הוא קולט, אנחנו נמצאים פה בדור, צריך לראות זה יותר ברחבה, אבל לא משנה. אנחנו נמצאים פה בדור שיש פה רעידת אדמה. רוח הקודש התבטלה מהעולם, אין יותר נבואה, אין יותר בית מקדש. יש פה דור שראה את בית המקדש, והוא עם הראש ברצפה. כי מה החיים שווים בלי נבואה? בלי נבואה, החיים לא שווים כלום. ובא מרדכי ויודע, אסתר הזאת יכולה להראות לנו ולעולם, יש קדושה בחיים עצמם. עצמם. בלי נבואה שמלמעלה אתה פתאום שומע קולות, בלי רוח הקודש אתה שומע פתאום כל מיני הקרות שאתה לא יודע מאיפה זה מגיע. החיים עצמם, החיים, הגוף עצמו, יכול לקלוט לתוכו, הוא יכול להתלבש במלכות עליונה. איך מרדכי יודע את זה? הוא איש גרעין. הוא יודע להקשיב. הקדוש ברוך הוא גילה לו, רמז לו. והוא יודע, העולם הזה הוא לא כמו שרואים אותו. יש בעולם הזה גרעין שהוא לא נראה לעין רגילה. זה שקוף. אי אפשר לשקול את זה, אי אפשר לראות את זה, אי אפשר לפרסם את זה. זה נוכח. מרדכי מאמין בזה, וכמעט מאלץ את אסתר לעשות את זה. מרדכי לא יודע לעשות את זה. מרדכי הוא איש של תורה עם השכל. הוא יודע לאפיין שיש דבר כזה. אבל מי יכול לחיות ככה? זה אסתר. אסתר חיה בתוך גוף, אבל היא חיה את הגרעין בצורה כמעט מוחלטת בתוך הגוף שלה. וממילא כל מי שרואה אותה, היא נושאת חן בעיני כל רואיה. אף אחד לא יכול לעמוד נגד. למה? כי היא חיה את המלכות האלוקית בתוך האישיות שלה. שם היא חיה. שם היא נמצאת. שם היא מסתובבת. שם היא קולטת. עד כדי כך, היה פעם בישיבה מחלוקת גדולה. האם מגילת אסתר נגמרת בטרגדיה, או שאי אפשר להגיד את זה? למה טרגדיה? מה זה? אסתר נשארת עם המפלצת הזאת. חשברוש, צריך לא להתבלבל. לא, למה זה היה תשארים בחיים שלו? אז זה טרגדיה. זקנה. רחמים, צריך להגיד על התהילים. או, באמת זה לא נעים, אבל מי שחי את המלכות העליונה, זה כל כך ממלא אותו, זה כל כך נותן לו הרגשה שלמרות הקושי, יש לו תפקיד, תפקיד גדול מאוד. כי בזכותה קם לאחשוורוש ולה ילד, שבזכותו בית המקדש נבנה. היא לא סתם בטרגדיה נוראית, נדפקו לה החיים, וזה מה, יש לה תפקיד. ומי שחי את המלכות, מי שחי את הגרעין, אז הערך של החיים שלו בעיניו הוא כל כך גדול. ויש לחיים כל כך משמעות, שגם אם הוא נמצא בגי צלמוות, הוא מרגיש מלא, זה לא טרגדיה. מי שמסתכל מבחוץ זה נראה לו טרגדיה. אבל מי שלא מסתכל מבחוץ, הוא מרגיש שליחות. נכון? יש אחד איציק כהן. הוא הפך להיות אלוף עכשיו. הבן אדם הזה משמחת תורה עד היום, עכשיו עד לפני איזה חודש, חודשיים, הוא היה מפקד האוגדה, לא זוכר, 162 אולי. הבן אדם הזה לא יצא הביתה פעם אחת מעזה. לא יצא. לפעמים היה לו איזה גיחה חוצה לכיוונים תוכניות עם הרמטכ"ל, זה אומר למשפוחיה, תגיעו כמה 5 דקות, 10 דקות, נפגוש אתכם. איזה מסכן הוא. לא ראה את המשפחה שלו, הוא לא ישן על מיטה בבית. שנה וחצי. הוא מסכן? לא מסכן. הלכו לו החיים? לא הלכו לו החיים. יש לו תפקיד. יש לו תפקיד. ובתוך התפקיד הזה הוא צומח. הוא פתאום, אין לו זמן לראות את המשפחה, אבל הוא הקפיד לרלה שלו, אתה מסדר לי 3 תפילות ביום. הוא לא היה בן אדם דתי. אבל הוא הבין שמה שקורה פה בעזה, זה משהו שאי אפשר להסביר אותו. זה הכל סייעתא דשמיא. אז הוא ארגן לעצמו מניינים זריזים, את המשפחה לא היה לו זמן, מניין היה לו זמן. לא כי הוא אנטיפט ואין לו זמן למשפחה שלו, לא, זה לא הקטע. יש אנשים כאלה, אנשי גרעין, הגרעין כל כך ממלא אותם בתפקיד, במשמעות, אז זה הסוד של פורים. מה התגלה בפורים? שיש לעולם שלנו גרעין. עד פורים, עם ישראל ידע שיש נבואה, יש אנשים נבואה, ראינו אותם בעיניים. יש רוח הקודש, יש בית מקדש, ראינו את זה בעיניים. פתאום שזה נעלם, אז איפה יש קדושה בעולם? איפה? איפה? איפה היא קיימת? באה אסתר ומגלה את הגרעין של העולם. יש תורה שבעל פה, יש חיי עולם שהוא נטע בתוכנו. הדר קיבלוה בימי חשברוש. איפה קיבלנו תורה מחדש בחשברוש? למדו איזו סוגיה חדשה, איזה משהו? לא. מה זה תורה בכלל? תורה זה לא משהו של אלוקים, זה משהו שנמצא בנו. אסתר הצליחה לחיות את זה. אז זה חידוש גדול מאוד, שיש הרבה הרבה מה ללמוד עליו, איך זה קרה ואיך מרדכי עושה, ומה הוא עושה, ומה בדיוק קרה אצל אסתר, ואיך היא פועלת על המן, ואיך היא עושה את זה, וכל הפרטי פרטים, יש הרבה מה להרחיב בזה. אבל אסתר האמינה שהאירוע הכי משמעותי בהיסטוריה הוא בריאת העולם. כי בבריאת העולם נוצר גרעין. ובכל דור הגרעין הזה מגלה עוד טפח, עוד בחינה, עוד ברור. וכל אחד מאיתנו גם בחיים האישיים שלו, הוא יכול לחיות בצורה טכנוקרטית. יש לי משימות, יש לי עבודה, אני יכול לעשות את זה, זה, הכל מעולה. ואני, נגיד, יכול לקבוע דף יומי, ואתם יכולות לחנך את הילדים ולעשות את העבודות, והכל מעולה. אבל יש צמתים בחיים שאתה נדרש להיות איש של נשמה, איש של גרעין. האם אתה מוכן לקחת את החיים צעד אחד קדימה? זה לא קל. זה נגד מה שכולם חושבים. זה לא פשוט. זה לא כל כך אירוע רגיל. אישה שמתחתנת, היא מוכנה לתת לבעלה זמן ללמוד נוסף, זה על חשבונה, חד משמעית. זה פחות זמן ביחד, זה פחות זמן, אתה צריך, הכלים נופלים עלייך, יותר משימות בבית, אבל אם אתה איש של נשמה, אז אתה מבין שיש צמתים בחיים, שאם אתה תהיה איש של נשמה, החיים שלך יקפצו למקום חדש. יש דבר כזה. עם ישראל מאמין בזה. איפה זה בא לידי ביטוי? אנחנו סופרים לבריאת העולם. משם אנחנו יונקים את הכוח. בריאת העולם, טוב, אין זמן להרחיב בזה, אבל ראש השנה זה לא סתם שהוא בבריאת העולם. מחלוקת בגמרא, אבל נגיד. טוב, אז שיהיה לנו פורים שמח, בוקר טוב, כל טוב לכם. Thank you.